מציאות אתכם באמת צער גדול היה לנו שאחי יותר צעיר ממני ממש היקר באדם איש רב חסדים חי בגמלה של 6,000 כשיש לו 3 בנים 8 בנות ועוד התנדב לאמון יתום שגידל אותו על חשבונו כן אבל מה לעשות זה באמת מצער שיהיו הדברים שנאמר היום לזכרו אכן כן אוכן רבותיי מה פרשת השבוע בירא אליו השם כל הכבוד באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום מדובר על אברהם אבינו אשר נימול בשעה שהוא כבר זקן למרות הכל הוא יושב פתח האוהל כחום היום ביום השלישי שזה יום שבדרך כלל מאוד כואב לנימולים בכלל ובוודאי ובוודאי לנימולים זקנים בפרט והוא יושב ומצפה איך יוכל לצוד אורחים כדי להכניס אותם לביתו הכנסת אורחים כזה היה אברהם האוהל שלו כך אומרים חז"ל היה לו 4 פתחים כדי שאפשר לכל אחד ואחד להיכנס מכל כיוון שיבוא צפון, דרום, מזרח, מערב אז ביתו של אברהם אבינו זה בית של הכנסת אורחים ואכן הוא רואה 3 אנשים ולמרות זקנתו ולמרות חום היום ולמרות כאבו וירוץ לקראתם בריצה אני מבין אם היה ממתין ברגע שהם חולפים על פניו יאמר התפדלו מרחבה בואו כנסו ברוכים הבאים אבל הוא רץ לקראתם כדי להזמין אותם ולהפציר בהם שיכנסו אצלו כוחים הם בתחילה מסרבים אבל נכנסים ובמיידי הוא מפעיל את אשתו ואת עצמו ואת בני ביתו ושוחט בין הבקר ומכין אוכל וממש ארוחת מלכים ונותן להם כזה היה אברהם עם לב פתוח עם לב רחב עם לב אוהב ומה שמעניין וזהו החשוב זהו אבא שלנו ואבא שלנו משדר לנו דעו אסור לאדם להיות אגואיסט, אינדיבידואליסט חייב הוא תמיד לחשוב על הזולת ולא במובן של תן וקח אלא תן נתינה נתינה לא מתוך ציפייה לקבל חזרה זהו אברהם אבינו ובאמת הם מבשרים לו שיהיה לו יצחק אמנם כבר יש לו את ישמעאל מהגר אבל שרה אמנו תרם נפקדה ויצחק אמור להיות זרע בנו ובן שרה ותצחק שרה בקרבה למור האף אמנם אלד ואני זקנתי אני כבר זקנה בעלי זקן ואני עדיין יש לי סיכויים בכלל ללדת אבל למה זה צחקה שרה למור כך אומרים אותם מלאכים שנה הבאה בעזרת השם יהיה בן וכך היה באמת הם נפקדו הבן הזה זה לא רק שיהיה טוב לה גם לשרה כי כאמור יש לאברהם את ישמעאל מהגר אז הבן הזה הוא לא רק בשורה לשרה כשרה שגם היא תהיה מאושרת אלא הבן הזה מבשר בשורה אחרת ומה היא? כי ביצחק יקרא לך זרע ישמעאל והוא יהיה פרא אדם כלומר הוא מסמל את האני את הכוח כל מה שצריך בשביל עצמי אפילו על חשבון זולתי ואילו יצחק ממשיך דרכו לא רק ממשיך זרעו של אברהם הוא יחיה ויחיה ויחנך את צאצאיו למען הנתינה שהרי אברהם אבינו כאמור מכניס אורחים ודואג לזולת אין פלא יקיריי אין פלא בסמוך לעניין הזה מיד מתגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם ואומר לו תשמע אני חייב לגלות לך שאני עומד להפוך את סדום ואת עמורה כיוון שהם רשעים מאוד מאוד פשוט אנשים שאין אצלהם הכנסת אורחים אין אצלהם צדקה הם אגואיסטים אינדיבידואליסטים אבל גם מושחתים. כל המערכת המשפטית שלהם הפכה להיות מושחתת לגמרי. הכל על בסיס של שקרים מלובנים, שקרים לבנים, שתמיד יודעים לתת לשקרים ההם איזשהו הסבר, איזשהו הסבר. ולכן, בעוד יותר, גם העניין המיני כבר אצלהם מושחת לגמרי. אינוסים של נשים, אינוסים של גברים, הכל הולך שם בצורה מאוד מאוד קשה ונוראה. ולכן אין ברירה. אנשים כאלה לא יהיו בעולם, אומר הרם, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אלא יש אותך, יש עוד אנושות וחלקים באנושות, יש לך עוד הרבה מרחב פעילות, אבל אלה אין להם מקום בעולם. מה עושה אברהם אבינו? במקום לחיות את עצמו כמו נוח, ואני את נפשי הצלתי, עומד הוא כמו תגר, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. האב תספה צדיק עם רשע, הרי אולי יש צדיקים בתוך העיר. אומר הקדוש ברוך הוא, אין. אולי יש 45 בתוך העיר. אומר הקדוש ברוך הוא, אין. אולי יש 40 בתוך העיר. אומר הקדוש ברוך הוא, אין. וכך הוא אומר, 30, אולי 10, אין. ואז אברהם אבינו שולח שליחים ללוט כדי להציל לפחות את לוט, כי הוא רואה שכבר אין שום אפשרות להציל את האוכלוסייה המרשעת והמושחתת של סדום. אבל זה מוזר מאוד מאוד. אני מבין, בשעה שיש עבריין שהורשע בדין, אז הסניגוריה מנסה ללמד עליו זכות כדי למתק את הדין שלו, שהעונש שלו לא יהיה יותר מדי גדול. אבל כאן אברהם יצג שיטה מאוד מאוד מעניינת. אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אולי יש 10 צדיקים, ואלה יכול להיות שישפיעו במשך הזמן לטובה על האוכלוסייה, והאוכלוסייה תקן את דרכה. ומדוע לשחיטה? מדוע לשמידה? כלומר, יש כאן תובנה חדשה, מקורית, שאברהם אבינו, אבי האומה היהודית, מביא אותה לעולם כולו. הערבות ההדדית מחייבת שהצדיקים, שאנשים הטובים, לא יהיו כמו נוח, אשר ישבו בארבע עמותיהם והסתגרו בטבע ויצילו את עצמם. אלא אנשים הטובים צריכים להיות אקטיביסטים, וצריכים לבוא אל הציבור הרחב ולהקרין עליו חיים של ערכים, לא לשבת להציל את עצמם, ובוודאי לא לקטר ולקטרג על המושחתים או הרשעים, אלא לעשות הכל כדי לתקן את החברה. זוהי תובנה חדשה, מעניינת מאוד מאוד, מהפכנית מאוד מאוד, שאברהם אבינו, אבי האומה היהודית, מחדש אותה בעולם. ערבות הדדית, דאגה לזולת. ברור לרבים מאיתנו שאם אדם רואה מישהו חס וחלילה נפגע בתאונת הדרכים, במיידי הולכים, עוזרים, יפה מאוד, לא תעמוד על דם רעך. מישהו תעלף, לא דווקא תאונת הדרכים, מיד באים וחשים לעזרה, יפה מאוד, לא תעמוד על דם רעך. אבל מה קורה אם אנחנו רואים דפוסי חיים שאינם מתוקנים? האם אתה תתערב או תגיד, שמע, כל אדם יש לו את דרכו, ואתה תשאל בצד, למרות שאתה רואה שההתנהגות שלו איננה התנהגות נכונה, היא התנהגות שעלולה לפגוע בו ולפגוע בסביבתו ולפגוע בחברה. כאן ויכוח נטוש בין היהדות שאותה מייצג אברהם אבינו, ובין למשל האנושות שאותה מייצגת למשל המערבית, התרבות המערבית המודרנית. התרבות המערבית המודרנית גורסת, אני בשלי ואתה בשלך, אל תתערב באור חיי ואני לא אתערב באור חייך. נכון, כל אדם הוא בוגר ויכול לגבש לעצמו אורח חיים. אבל אם אורח חיים מסוים עלול להיות פוגעני לסביבה, דבר שיכול להזיק לסביבה החברתית, אסור לשבת מנגד. חייבים לדבר, לא באלימות חס ושלום, אבל חייבים לדבר. זה בדיוק מה שמייצג אברהם אבינו בניגוד לתרבות המערבית. אברהם אבינו אומר, אולי יש 10 צדיקים והם יתקנו את החברה, כי מיהו אקטיביסטים בדרכי נועם, ויתקנו את החברה. הקדוש ברוך הוא מסכים איתו, ברמה העקרונית הקדוש ברוך הוא מסכים איתו, זו דרך נכונה. רק שבסדום לא היו כאלה, הולכים אותם שליחים ללוט, ואז לוט מכניס את השליחים הביתה, שומעים אנשי סדום שיש אורחים בעירם, יש להם היגיון ברזל, אסור להכניס אורחים, יש ענף מלונאות, אסור שיפגע, לא לחינם יש לנו ענף מלונאות, אסור להיות פרזית. אתה אורח, התכבד ולך לבית מלון ושלם, לא נערך אותך, כי כל ענף וענף צריך את מה שמגיע לו. תראו איזה היגיון ברזל נגד הכנסת אורחים של אברהם אבינו. יש היגיון כלכלי מאוד מאוד הגיוני נגד הכנסת אורחים. אוקיי, טוב, מה לעשות? זה חברה בלי ערכים, אבל זה עוד לא אומר שהיא מושחתת. בכל זאת יש איזשהו היגיון כלכלי, חברתי, שאכן לא רוצים לטפח פרזיטיות, לא רוצים לפגוע בענף המלונאות. אבל פתאום נאספים כל אנשי סדום, מן צעיר ועד בוגר, מקיפים את הבית, ובתובענות, באלימות, קוראים ללוט, תוציא את האנשים אשר באו אליך ונדעה אותם. הביטוי ידוע במקרא זה ביטוי מיני, פלוני ידע את פלונית אשתו, זה הביטוי המקראי, ונדעה אותם. תגיד לו, אתה מפריז. נכון שהביטוי ידוע יש לו משמעות גם כן של מיניות, אבל ידוע, ידעתי את הדבר הזה, גילו לי את הדבר הזה, עדיין הביטוי אינו יוצא ממובנו הפשוט. אומר לוט להם, הוא יוצא לקראתם ואומר להם, אני מתחנן אליכם, אני מוציא אליכם את שתי בנותיי ותעשו להם כתוב בעיניכם, כלומר פשוט שפחות מין שאנסו אותם, כל אותו קהל מתלהם, כל אותם מפרעים מתלהמים, תעשו בהם כתוב בעיניכם, רק לאנשים האלה אשר באו אליי לא תעשו דבר. תראו איזה מאזן. כלומר לוט שבא ממשפחתו של אברהם, שלמד משהו מאברהם, כשהלך לסדום והשפיע קצת על סדום, הוא השפע יותר מהם, יש לו כבר מאזן נוראי. מוטב שאנסו את שתי בנותיו, אינוס קבוצתי נוראי, סוף סוף זה מין בשאינו מינו, גברים ונשים, מאשר לאנוס גברים את גברים. זה סדום של אז, זה סדום ההפוכה שהקדוש ברוך הוא אומר, אין לה מקום, צריך להפוך אותה. לא היו מאמינים לכך, אל מה אנחנו רואים? רואים את ים המלח, רואים את המלחיות שיש באזור צחיח. אמנם ברוך השם אנחנו משתדלים היום להפוך את זה גם כן לאזור מיושב, אבל רואים את הצחיחות. כל הארץ הזאת בים המלח, באזור ההוא, כולה הייתה ארץ משקה, פורחת, מסגשגת. תראו איך היא מלוכה, כי השם הפך אותה. הם הפכו את סולם הערכים, השם הפך אותה. אין זכות קיום לחברה כזו. אבל הקדוש ברוך הוא מסכים עם אברהם, שאם היו 10 צדיקים ויכולים להשפיע על האוכלוסייה שם, לא היה הופך אותם. כיוון שהקדוש ברוך הוא לא ברא את עולמו בשביל להחריבו, הוא לא ברא את האדם בשביל להמיתו, אבל הוא נותן לו כיוון דרך, מהי הדרך הנכונה שיחיה על פיה. משום כך רבותיי, באמת אנחנו על בסיס שיטתו זו של אברהם אבינו קיבלנו על עצמנו להיות כן מעורבים ביחס לזולתנו. היום פחות, בגלל שהתפיסה המערבית משתלטת עלינו. סיפרתי לכם פעם, אספר לכם עוד פעם, בגלל החשיבות שבדברים. לפני שנים רבות נסעתי באוטובוס והגענו ליד בית ספר תיכון מסוים, ואז עלו, זה היה בית ספר תיכון מאוד יוקרתי, עלו תלמידים ותלמידות, נערים ונערות, אל האוטובוס, התיישבו בסוף האוטובוס, אבל איך הם התיישבו, השם הצילנו, רגל על רגל, מספסל לספסל, בלי שום תרבות, ודיברו בכל עניות, בצחוקים, בצחקוקים, בכל מיני דברים מעושים. והציבור שהיה שם, ציבור בוגר, הרגיש מאוד מאוד לא בנוח מהרעש, מחוסר התרבות ומהתכנים וכולי. עד שרגע מסוים מישהו אמר להם, תלמידים יקרים, זה אוטובוס, זה רשות הרבים, צריך להתנהל בצורה שכולנו נוכל להיות כאן. בעדינות, בשום שכל, אעיר להם. מיד השיבה לו אישה ואמרה, רגע רגע, מה אתה מתערב? זה זכותם, כל אחד אחד יש לו זכותו איך לחיות. ואז מישהו אחר תערב, מה, לך אין גבולות? ומישהו אחר תערב, היא צודקת, הוא צודק. בקיצור, פרץ ויכוח בין הנושאים. אנוכי מאחר בכל זאת, מה אני אעשה? אני בעל חזות דתית עם בטן רכה, אם רק אתערב, אז מיד יתחילו להפיל עליי את כל הבעיות של המדינה וכולי. אני כבר רגיל לזה מהצבא, כל מה שהייתי בצבא, כל בעיות דת ומדינה זרקו עליי, ברוך השם מצאתי מחוסן מכל הדברים האלה. אזי, והנה, אז אמרתי לה, גברתי, אפשר לשאול אותך שאלה? אמרה, בבקשה. זו שאמרה שזכותם להתנהג ככה, תגידי לי בבקשה, אם מהנערים האלה היו בנייך ובנותייך, מה את היית אומרת? חסר שלום, מה ילדים שלי פרעים? את מוכנה שאחרים יהיו פרעים ופרעים וילדייך לא? העם היהודי דואג שכולם לא יהיו מופרעים, שכולם לא יהיו פרעים, וכשהאבא והאימא שלהם לא נמצאים או המורים לא נמצאים, אנחנו נמצאים, כי אנחנו אבות, אנחנו קרובי משפחה, אנחנו חייבים להעיר, להעיר בדרכי נועם. אבל להעיר, ברגע שאת משתקת את המעיר ואת אומרת לו זכותם לעשות, את פשוט מעודדת אותם להמשיך הלאה בהתנהגות הפרועה הזאת. השתתקו כולם, שתיקה כהודאה. זו הדרך רבותיי, אסור לחשות, צריך בשמם שרואים דברים לא נכונים צריך להעיר, אבל בדרכי נועם. אבל להעיר, זה אברהם אבינו, זה בדיוק הדאגה שאולי 10 צדיקים יעשו מהפכה ותמורה חברתית חשובה ערכית על כל האוכלוסייה, וכך מצילים את האוכלוסייה. צורו הייתה נינווה, שבדיוק היו אנשים גויים, עיר מלאת אוכלוסיית גויים, ששחיתו דרכם, והקדוש ברוך הוא חשב להפוך את נינווה כמו את סדום ואת עמורה, ואז הוא שלח את יונה הנביא על מנת לומר, עוד 40 יום ונינווה נפחת. יונה לא רצה לבצע את המשימה הזאת, הראה לו מה שהראה לו, עד שנכנע והלך. ובאמת אני רוצה לומר לכם, אני הייתי מעז ללכת לאיזושהי עיר של גויים, אפילו לעיר של יהודים, לא הייתי מעז ללכת ולומר עוד 40 יום והעיר הזאת תהפך. יגיד משוגע, קחו אותו ברגע לבדיקה פסיכיאטרית לראות מה קורה איתו, כן? הוא פשוט משוגע. והוא רעיז ועשה זאת, ומלך נינווה מלך גוי קרא לכולם לסדר, אמר להם, רבותיי, בואו נחדל מהגזלות, מהחמאס, מהשחיתות, נשוב בתשובה. וכך ניצלו. זהו הקול של העם היהודי. הקול של העם היהודי לעולם דאגה לזולת, לא רק בחיותו הגופנית אלא גם בחיותו הרוחנית, למען נממש את צלם האלוהים שבנו. שבת שלום וברכה.